זה צום תענית אסתר מוקדם. להיות ביות ג' לחודש אדר, חל השנה בשבת, ואי אפשר לצום בשבת, ולדחות את התענית כמו שעושים ב-17 בתמוז את שבת, אי אפשר, כמו שזה ימי פורים, ובימי פורים אסור לצום בהם, ואסור להספיד בהם. אז לכן גם אסור להתענות, לכן את התענית מחר בבוקר עושים, וזו תענית בלי קבלת תענית. קבלת תענית עושים רק בתענית פרטית, כשאדם מתנדב לצום איזה צום, אם זה למשל יורצייט על אבא או אמא, אם זה למשל הוא רוצה לכפר על איזה אבון, או כל דבר אחר שהוא רוצה לצום בשבילו, צריך במנחה ביום שלפניו לומר את הנוסח של קבלת תענית שמוזכר בסידורים. מותר אפילו בשבת לעשות קבלת תענית אם הוא רוצה לצום ביום ראשון. תמיד יקדים ביום אחד את הקבלת תענית, כדי שהתענית הזאת תתקבל. אבל תעניות שתקנו לנו חכמים, לא צריך לעשות קבלת תענית. ולכן מחר זה יום תענית אסתר. למה תקנו לנו אותו? אין משום שמשה רבנו במלחמה עם עמלק היה בתענית. אז מובא בגמרא, על הפסוק. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. ויום משה ליהושע צא להילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ומיד ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. וכתוב אחר כך בידי משה כבדים. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. מכאן למדנו שביום צום או ביום תפילה שעומדים להתפלל, החזן עומד להתפלל, לוקחים את הזקן שבציבור, את החכם שבציבור, שני מסייעים יש לו, ממינו ומשמאלו. שככה היה אצל משה רבנו, הוא עמד באמצע, ממינו עמד אהרון אחיו, משמאלו עמד חור בנה של מרים, זה בן אחותו. והיהי ידיו אמונה עד בוא השמש. כל היום עמד בתפילה משה רבנו והיה בצום בזמן שהם היו במלחמה. אז כמה שמשה רבנו צם, כן גם אנחנו צמים. שני, זכר לתענית אסתר. אומר שתענית אסתר לא היה ביום הזה, אלא תענית אסתר היה מתי? היה בערב פסח, י"ד לחודש, י"ט וט"ז. שלושת הימים האלה צמו עד שנתבדלה הגזרה. ויש גרסה שאומרת י"ג י"ד ט"ו, אבל זה יותר, זה כמו שהמן נתלה בו ביום בט"ז לחודש. נתנו סימן, רב חידה עליו השלום, שהלילה הפטירה שלו, נתן סימן, וישבות המן ממחרת הפסח, יש מן ויש המן. זה עם דגש, וזה כמו אחד אמר קרא בתורה, בני ישראל אחדו את המן עד בואם אל ארץ נושבת. ככה אחד אמר לו המן, עשו באכילה. זה לא זה. אלא אכלו את המן, שמה זה בדגש, יש במם. אבל מם בלי דגש, אז זה המן הרשע. אז שם כתוב בישבות המן ממחרת הפסח, זאת אומרת המן ירד להם לישראל עד תתבב לניסן. תתזן לניסן כבר היה להם תבורה חדשה בארץ ישראל, דרך נס. אז המן השתיק. גם המן הרשע שבק חיים ושבת לחלוטין, מתי? מחרת יום הפסח. פסח יוצא בתתבב ומחרת בתתזן לחודש. אז אלה הם שלושה ימים וכך מוצמים. ואומרים לא, גם במלחמת המן, במלחמת האויבים שכתוב במגילת אסתר, שהרגו את כל האויבים לשלוט היהודים ולהפוך הוא אשר שתו היהודים המה באויביהם, מתי זה היה? ב-13 לחודש אדר, כמו שכתוב בפסוק. זה היה היום שבו סיברו לשלוט והיהודים הרגו בהם. מכת חרב והרק ואבדם, היה זה ביום י"ג. ולכן צמו אז, כשהם הגיע אותו יום, הם כבר אז עשו אותו תענית, ובתוך המלחמה היו צמים בצום היו. ולכן אנחנו צמים בי"ג, אלא שהשנה יצאה בשבת, ולא תקנו את זה ביום שישי, כי לכתחילה אסור לצום ביום שישי שלא ייכנס בתענית לשבת. לשבת צריך להיכנס כשהגוף לא מעונה. אז לכן, הקדימו אותו ליום חמישי. כאן למדו גם כן, שמחת יום יוצאת של אבא או אמא בשבת, ורוצים להקדים, ואדם רגיל לצום, באותו יום רוצה להקדים את התענית, יקדים אותו ליום חמישי ולא ליום שישי. כמו ערב ראש חודש, כשחל ערב ראש חודש ביום רגיל הצמים, כמה שזה נקרא יום כיפור קטן, שהוא מחפר על כל העוונות של כל החודש. חל בשבת מקדימים אותו ליום חמישי, וכן אם חל ביום שישי מקדימים אותו ליום חמישי, ונקרא ערב ראש חודש מוקדם, כמו שהיה בחודש שבט ככה היה. עכשיו יוצא זה הסיבה של התענית. מה הסיבה של התענית? למה איתנו אז? נתנו רמז, אגרון חידה עליו השלום מצאנו רמז. אנחנו אומרים ופתאום הכתורת, כשהוא שוחק, תניה רבי נתן אומר, כשהוא שוחק אומר הדק היטב ותבדק, כדי שהכל יפר בסמים. מה פירוש? היה הכהן לוקח, הכהן הגדול זה בערב כיפור, אבל כהן רגיל שהיה ממונה על הכתורת, לוקח את הסמנים, 11 סמנים האלה שכתובים בפתום הכתורת, והיה שם אותם במכתשת, והיה תוכן אותם דק דק. וזה מצווה מהתורה. אז כדי לתחום, לפעמים בן אדם עסוק, או מישהו מדבר איתו, הוא חושב איזה מחשבות באמצע, אז הוא לא תוכן טוב. כדי שיתחן, יהיה לו חסק ויעשה את זה בקצב, קצב, אז היה אומר, הדק, תבע, תבע, דק, הדק, תבע, תבע, דק. היום יש מנופים. פעם היה, שהיו מחברת חשמל, או כל אלה של הטלפונים ולמיניהם, שהיו מעמידים איזה עמוד, אז עמוד כבד. ואם ארבעה, חמישה פועלים להרים, אז איך ירימו? כי צריכים לתת את השבונג, את הלחץ, ביחד. אז היה הממונה עליהם, חצורק, הופ, ואז נרמים את זה יחד. ואז נותנים תנופה, כשהוא עושה הופ, אז כולם שמים לחץ, זה עולה. אז גם כאן להפעיל, שהוא שוחק, היה אומר, הדק היטב, היטב הדק. למה? מפני שהכל יפה לבשמים. אז יש שתי גרסאות. אנחנו גרסאים מפני שהכל יפה לבשמים. מה פירוש? הבושם, או התבלינים, כשיוצא הבן מהפה ודיבור, הוא נותן להם לחות, והם נותנים ריח טוב, הם מתעוררים, הם מתחילים. פרח, תנסה לדבר אליו, ואם תשאיר לו, יו יו, כמה הוא יתפתח וייתן ריח טוב. תנסה את זה אצל האישה לפעמים, מהמצב רוח שלה כזה ירוד. תשאיר לה איזה שיר, ואם תיתן לה גם פרח ותשאיר לה, אז היא תתחיל לחייך. לא תראה פנים עגומות מול הפנים, זה לא כל כך בריא לבריאות. אז זה הפירוש האחד לבשמים. ועל זה ביררו בגמרא, כתוב זה גם עניין עד היומה, רק לא לעצום עיניים. אני מבקש, אולי מסדר לכם החשמל. אז יש בגמרא חמרה ולחני פקחי. זאת אומרת, הגמרא אומרת יש שני דברים שגומרים לאדם, גומרים לו חוכמה בשכל. קצת יין ישתה, פקח, יתחיל להגיד דברים יפים, או יתחיל לחשוב מחשבות יותר קולעות. למה? לפעמים לדעם יש לו איזה חסימות, תן לו לפתח לו קצת את הסתימות, קצת יין, או ריח טוב, תן לו איזה בושם טוב שיריח, או בשמים טובים, גורמים לו להתפקח. אם התלמיד לא לומד טוב, ואתה שואל אותו שאלה, הוא לא זוכר, הוא לא יודע, הוא לא חושב, המחשבה לא זורמת, תן לו או יין או ריח. עכשיו אומרים המפרשים שיש בהם שני דברים נוגדים זה את זה. היין ידוע שאוויר ליין לא טוב, מקלקל אותו. אם תפתח בקבוק יין, תשאיר אותו פתוח, אחרי כמה שעות הוא מפיג את טעמו. אותו דבר בקבוק יין משובח, שמבין ביינות, ביינות נגיד ישנים של שעולים הרבה כסף, אם אתה פותח את הבקבוק אחרי שבוע הוא כבר לא אותו טעם, כמו שפתחת אותו עכשיו. וכן אם התרוקן הבקבוק והגיע לחצי, תדע זה לא טוב. לכן הם כותבים לך על הבקבוק, כך וכך כהל בנפח. מה פירוש? כי האוויר שיש בתוך הבקבוק מוריד לו מהאיכות של היין. אז יש היום, יש אומרים, אני לא יודע, לא ניסיתי, שיש פקקים מיוחדים ששואבים את ה... את החמצן מהבקבוק, כאילו, אני יודע, לא ניסיתי, לא יודע מה זה, אבל אז יין, הגמרא אומרת, אם יש בכוס יין ואתה מדבר יותר מדי, אתה מקלקל אותו. אבל בריח זה הפוך. בריח, אם אתה שם ריח טוב ואתה מדבר הרבה לידו, הוא נותן ריח יותר חזק. אז הניגוד שביניהם זה הדיבור. אם אתה רוצה לדעת אם הבן אדם טיפש או חכם, תן לו לדבר. ואז, כי למה הדבר המשותף ליין ולבושם, שזה למעשה המנוגד שלהם, זה הדיבור. הדיבור ביין מזיק, אבל הדיבור לבושם מועיל. אז זה המודד שתוכל לדעת אם האדם טיפש או לא. כבר אמר שלמה במשלה, גם אביל מחריש חכם יחשב. אז זה הכל יפה לבשם. אבל יש פירוש נוסף, ואז אנחנו רוצים לדבר על מרדכי ואסתר. פני שהכל יפה לבשמים, הגרסה לבשמים, בשמים אלה שעושים את הבושם. הכל יפה לבשמים, שזה בשבילו, הוא רוצה לקטוש את הבושם, אז הוא צריך קצב. אז על ידי שהוא אומר, הדק היטב היטב הדק, הדק היטב היטב הדק, אז יש לו אמביציה. נכון? ככה אומרים, אמביציה? לעשות את הפעולה נכון וטוב, בצורה מועילה. עכשיו, מה זה הכל יפה לבשמים? מרדכי ואסתר, שניהם שמות של בשמים. אסתר זו הדסה. מה זה הדסה? זה הדס. הדס זה ריח טוב. זה בושם טוב. כשהוא פורח ונותן ריח, זה דבר מיוחד במינו. אז זה הכל יפה לבשמים, זה הדסה. זו אסתר, אסתר המלכה שהתפללה עלינו. ומי השני, מרדכי. מרדכי זה גם כן בושם טוב. איפה מרדכי מן התורה? הגמרא שואלת, מרדכי מן התורה מניין שנאמר, ואתה קח לך בשמים ראש מורדרור. מורדרור מתרגמינן מרד אחיה. מורדרור מרדכי. אז זה מרדכי, זה מרד אחיה. זה מור, זה בשמים יפים, טובים. השניהם היו בשמים. הכל, התפילה שהם התפללו עלינו. מרדכי צעק לקדוש ברוך הוא. עלי יצא ויצא ברחוב העיר. ויזעק זעקה גדולה ומרה. אז זה יפה לבשמים. זה צעד, זה אחד. והשני זו אסתר המלכה. עכשיו זה דבר אחד. נלך לפי סדר, השבת, שבת זכור. למה השבת, שבת זכור? עמודים. אני מפריע לך. בוא, בוא, שב פה לידו.
בוא לנו.
שב רגע.
אתה מאזין לרעה.
אוכל לנוח טוב. אני
בלעתי.
לא שמענו,
לא.
ברוך אתה, אדוני. אני אשמע, למה שהכל עניין. אמן. אז השבת, שבת זכור. שבת זכור, פרשת זכור. האמת מעיקר ההלכה, נשים לא חייבות, אי אפשר לומר בוודאות שהן חייבות מעט פרשת זכור, אבל גברים כן. כיוון, למה, מה הסיבה? כיוון זכור את השם עשה לך המלך, תמחה את זכר המלך. מי יוצא למלחמה? מי חייב לצאת למלחמה? הגבר, האישה לא חייבת. אבל בכל זאת נשים נהגו כן ללכת לשמוע, ויש להם מצווה אם הם הולכות לשמוע. פרשת זכור זה סך הכל שלושה פסוקים. אבל צריך לקרוא את זה מתוך ספר תורה מדויק, מוגה, ולא בגלל שהבן דוד שלי תרם אותו, או בגלל שזה לעילו נשמת סבא שלי, לא. אלא אנחנו לא נשים את האינטרסים בצד, אנחנו נחפש את הספר תורה הכי מעודר והכי קשר, הכי יפה והכי נאה. שנקרא בו כדי שנצא בו ידי חובה. זה הספר תורה של זכור. ולקרוא אותו נכון, הטעמים, מחתחילה צריך לדקדק בטעמים, אבל יותר לדקדק באותיות, להוציא אותם נכון. אם יש ג' דגושה או ג' רפויה, וכן הלאה, את הרש, להוציא את הרש כמו שצריך, שרבה אנשים שהרש אצלם זה כמו ג', וזה טעות, היא גרונית. והרש היא צריכה להיות, איך היא צריכה להיות? בשיניים, זה שרץ בשיניים, זה צריך לצא לשון. אז צריך להוציא את הרש כמו שצריך. וכן הלאה, כל שאר האותיות, לבטאת אותם נכון. עכשיו זה מה שכאחד קורא בתימני, והשני אני יודע מה, בעיראקי, והשלישי באשכנזי, והאשכנזי, זה סתם לדעתי זה יוצר, וזה לא לדעתי, זה דעת התורה, זה יוצר רק מחלוקות ושינויים ופירודים בתוך עם ישראל. אנחנו צריכים תמיד לחפש את המחבר ואת המדפיק, ולא את המפריד. אז יוצאים את החובה. גם אם אשכנזי ישמע מספרדי, יוצא את החובה. ספרדי ישמע מאשכנזי, גם יוצא את החובה, אבל בתנאי שאומר את זה בהברה נכונה, ולא בהברה משובשת. כי יש לפעמים הברות משובשות. אז זה צריך להדקדק, לשמוע את זה נכון, ואם לא שמעת איזה מילה או עוד, אז צריך להחזיר את הקורא. לא חזר הקורא, יש תקנה. אחרי התפילה, שיהיו 10 גברים נמצאים בבית הכנסת, אתה יכול לקרוא את זה בתוך הספר תורה בלי ברכה. אתה קורא את זה בלי ברכה, והכל הולך כמו שצריך. אחרי זה אומרים קדיש, ואחרי זה את ההפטרה של פרשת זכור. מפטירים, פקדתי, כה אמר אדוני, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. אתה הלך והקיטה, לא והקיטה, אלא והקיטה. בטף. המעמיד נמצא בטף, את עמלק. מי שור, איפה החומש? לא הבאת לי היום חומש? אין דבר. מעלש. איך כתוב שמה? מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. אחר כך, מי שור ועד חמור, ועד חמור עושה. איך כתוב שמה? פרשת משפטים לשנות. איך כתוב? משור ועד שה, מחמור ועד גמל. שור ושה, חמור וגמל. למה הוא הביא רק את אלה? שים לב זה אבא. שור ושה, חמור וגמל. שור ושה תיאורים, חמור וגמל לא תיאורים. הרי יש איש אישה, עולל ויונק. האמת, מה ההבדל בין עולל ויונק? עולל אומר אבן עזרא, שם כולל לילד שעדיין לא הגיע בגיל הבגרות, בגיל המצוות. יונק זה פשוטו, שנתיים ראשונות שעדיין הוא יונק. אז הביא את הארבעה האלה. למה? אם כבר, אז אני יכול לומר בחור פתולה, לא חסר להגיד עוד כל מיני תוארים. אז אני אגיד כל האנשים, כל הנפש עמלק במילה אחת. למה הביא רק ארבעה האלה? וכן גם כאן, בבהמות, בחיות, הוא הביא ארבע סוגים. שור עד שה, חמור עד גמל. מה יש פה? מה מסתתר כאן? קודם כל, לך ויקיטה, יש שם אסלה גריש, זה בצורת הרב, כמו חרבות. אסלה גריש זה הרב מפה, אומנם זה הרב קצת כעורה, אבל זה מפה, זה מפה. הוא בסדר שם? אז זה שני אלה, שני חרבות. למה? החרב שייכת לעמלק. מי זה עמלק? לא יודע אם זה עמלק? פעם היה שמורים של פעם היו מורים בכותב, שהיה איזה ילד גבוה, אז כן, האמת שזה לא כל כך נכון, בחינוכי, אבל היה ארוך כזה, הוא אומר, ארוך כמו עמלק. למה להגיד על יהודי עמלק? מה העניין שעמלק זה ארוך? מה הסוד? מאיפה זה יצא? כשהייתי ילד, תפסיק את הקשקש עכשיו. כשהייתי ילד, הייתי כל הזמן שובר את הראש, להבין מה קרה פה. עד שבסוף מצאתי שהמדרש אומר על הפסוק, נקרא אותו בפורים, ויבוא עמלק. מה זה ויבוא עמלק? צריך לומר ויבואו עמלק. אלא עמלק עצמו בא. מי זה עמלק? היה לעשיו בן ששמו אליפז. אליפז לקח נשים. בסוף באה זאת חברולה?
תמנע, תמנע.
תמנע בעבור. זה לא איפה שהקור בתמנע והמחצבים, לא, תמנע. מה תמנע? ורצתה להתחתן, להידבק בזרע של אברהם אבינו. לא רצו. בסוף היא הסכימה להיות פילגש. אישה מספר שתיים, נחותה דרכה. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. אליפז הוא היה נביא של הגויים. הוא אליפז התימני שכתוב בספר איוב. הוא היה חברו של איוב. אז אליפז הוא נשא נשים ונשא אחר כך את תמנע ותלד לאליפז את עמלק. ילדה לו את עמלק. עכשיו אם נעשה חשבון, אליפז זה הבן של עשיו, מקביל לגילאים של בני יעקב אבינו, להבדיל. הוא מתפחות יותר, הוא בן שמעון וכולי. הבן של אליפז, כמו תגיד, פובה בנו של ישכר, ועונן בניו של יהודה. מתי הם היו? יורדי מצרים, לפני שירדו למצרים. יורדי מצרים גם כן, מהדור של יורדי מצרים. עכשיו במצרים היו איזה 210 שנים ישראל. המלך אז כבר נולד. הוא חי בן, היה בגיל 200. הוא הגיע בגיל 200 להילחם עם ישראל. ויבוא המלך הזו, ואיתו את כל הגדוד שלו. הוא לא בא לבד, אבל את כל המשפחה המורחבת והמסועפת, ואיתם. ובא המלך להילחם ישראל יפידי. מה כתוב? פקדתי את אשר עשה המלך לישראל. שהוא בא מה עשו? עשה. תראה, הכל השם יחיד. אז מה עשות? המלך אומר את הגמרא, אז רק רגע, עם החרב, שדיברנו עם החרב, כמה חרב יוצא חרב? 210, נכון? אז לכן תראה שבהפטרה כתוב, מה כתוב בהפטרה? אני אקרא לכם את זה. בעלתו, אתה לך והקיטה את עמלק, וישמע שם לטעם, ויפקדם בתלעים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. הלו? כמה יצאו לקרב? 210,000 איש. למה 210? בגלל שחרב גמטריה 210, ואני צריך להכניע את החרב של עמלק. על ידי מה? שם אקיה. הוא עומד בשעה צרה. איך אמר למשה רבנו כשנגלה אליו בסנה? ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם. והוא אמר כל תאמר לבית ישראל, אהיה שלחני עליכם. אהיה אשר אהיה. איך יהיה? 21 כפול 10, 210. זה אותו סוד. לכן לקח אותם שאול 210,000 איש לצאת למלחמת עמלק. עכשיו, מה עם האבא ששאלנו? אז פה יש דבר מעניין מאוד, שהמדרש אומר, אמר פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, אומר המדרש, מקום אחר שמופיע בפעם הראשונה, בתנך, בספר בראשית, מופיע המילה פקד, שורש המילה פקד, עוצב שרה עמנו. אנחנו קוראים את זה בראש השנה. לא נפריע. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר. אז פה כתוב פקד ופה כתוב פקדתי. מה זה הפקד? מה זה פה? יש תוכניות פקדונות של בנק ישראל או של יש כל מיני בבנקים, לפעמים אתה נכנס יש לך דגלים שם, תמר ושסק ואני יודע מה ומלפפון וארטישוק. אומרת הגמרא, שרה הפקידה, הקדוש ברוך הוא, זו התשובה. הקדוש ברוך הוא מקבל פקדונות. שרה הפקידה אצלו חבילה של מצוות, נתן לה חבילה של זכויות. לכן זכתה, תראה כמה צאצאים יצאו ממנה, כמה גדולי ישראל יצאו ממנה, כולם משרה ממנו. ואילו עמלק הפקיד אצלו חבילה של קוצים, בא למקום בו. כתוב חבילה של קוצים. מה הקוצים האלה עושים פה? איזה קוץ יש פה? אז המפרשים אומרים, לא סתם המדרש תפס את המילה קוצים. קוצים זה קוצו של יוד. אפילו בקוצו של יוד צריך להיזהר. איפה יש קוצים? מה רצה המלאק לעשות? שימו לב מה רצה המלאק לעשות. הוא כאב לו וכל הזמן התנגד לזה הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייחדים את שמו ואומרים כל יום פעמיים באהבה שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הרגיז אותו מאוד, את עמלק. דבר שני, הרגיז את עמלק שאנחנו, הקדוש ברוך הוא, מתפאר בנו. הוא אומר, מדוע אנחנו לא מניחים תפילין? שהשם יברך מניח תפילין. שנאמר, ישראל, אשר בך אתפאר, והמילה פאר זה תפילין. שאמר לחזקאל הנביא, פארך חבוש עליך. לשום לאבני ציון פאר תחת אפר. היו שמים אפר על המצח, זכר לחורבן, ומתאבלים על החורבן. עכשיו תשים שם תפילין, פאר. אז זה מקום הנחת תפילין, התפילין נקראים פאר. מה כתוב בתפילין? שואלת הגמרא, מה התפילין הקדוש ברוך הוא? למה אנחנו מניחים והוא מניח תפילין? מה יש לו להניח תפילין? מה הוא כתוב לו בתפילין? כתוב שמה ישראל, אדוני לא אדוני אחד. אז הוא כותב לו בתפילין שלו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? לא. אומרת הגמרא, הוא כותב שם, ומי כעמך ישראל, גוי, אחד בארץ. הוא אומר, אתם אומרים עליי שאני אחד, אני אומר עליכם אחד. אז זה אחד וזה אחד. בא עמלק על השם, ואמר, הוא מגרד את הקוצים. אחד. אז מה, איך אתה יודע שזה דלת וזה לא דלת? אם יש קוץ לדלת בצד ימין, למעלה, בגג, אז זה מראה אחד. אם חלילה וחס גירדת את הקוץ, נהרש. אחר. אז הוא בא עמלק ואמר שישראל יחטאו חס ושלום, חלילה וחס, ושלא יבוא ולא יש, לא יקשלו, באיזה עבירה קלה, דקה, אז הגרד לו את הקוץ הזה, ואז הוא נהיה מאחד נהיה אחר. הרי ידוע מערד שואל, למה, 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 תעזרו לי רבותיי, קיץ עוד לא הגיע. מה קרה? מקיץ נרדמים. אז זה אחד וזה אחד, והוא נקרא אחר. הרי, מה באתי לומר?
מה בא
להגיד
שהוא
בעשו
עבירה, אמון חד בחיר הקטן, אז הוא מוכח את השפיף מצד עצמו.
לא, היה לי עוד משהו.
המהר"ל
אמר, יופי לך. המהר"ל אמר, אז תעשו טובה, שאני לא אשכח, אז אל תהיה את זה. המהר"ל אמר, למה אמת זה א' האות הראשונה, ות' האות האחרונה, ומם באמצע. מה קרה פה? אז שיהיה, אני יודע, מילה אחרת, יהיה עם למד באמצע, יהיה רש בסוף, יהיה בית בהתחלה. למה צריך להתחיל באלף? הוא אומר מפני, שאם זה לא מאה, אז זה שקר. זאת אומרת, אין, אני אגיד, את כל האמת, אבל אוסיף עוד קצת זיוף. זה כבר לא זה. פעם היו השופטים, פעם היה השם ישמעו פה, הייתה בעיה במדינה, משהיה צריך להעיד בבית משפט, אוי ועבור, צריך לשים ידוע על התנך ולהישמע, וזה אסור לעשות, היה אסור. היה אומר לו, נשבע שאני אומר את האמת, ואת כל האמת, ואך ורק את האמת. למה מוסיף את המילה אך ורק? הוא יגיד, בסדר, אני אמרתי אמת, אבל נוספתי גם שקר. אז אמרתי גם אמת וגם שקר, לא, אך ורק את האמת. למה ברגע שיש עם האמת עוד קצת זיוף, זה לא אמת. אז הבנת? לכן, אומר המהר"ל, אמת זה א' מפה ות' מפה. אין עוד אותיות, לא לפניה ולא לאחריה, ומן באמצע. אם הורדת א' ושמת ב', זה כבר לא אמת. אי אפשר לזייף. עכשיו, עמלק הרשע רצה לשים קוצו של יוד, את הקוץ של הדלת להוריד, במקום כביכול למעלה אחד, חלילה וחס, כי התורה אומרת, לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני אלוהיך אל קנה. בישראל, הוא רצה לעשות חס ושלום ישראל אחר. במקום ישראל אחד, ישראל אחר, חס ושלום, מכם אחד כי ישראל בו אחד בארץ. והקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אני נוקם בך. כמה יוצא דלת? ארבע. וכמה יוצא רש? 200. מה ההבדל בין 4 ל-200? כמה מספר? 196. 196 ועוד 4 יוצא 200. קוץ, גינטריה, 196. רש זה מדויק. אז אם אתה מוריד חס ושלום את הקוץ מהדלת, אז הורדת הקוץ מהרש. כאילו חיברת את הקוץ עם הדלת, אז עשית רש, נהיה אחר, זיוף. לכן אמר עמלק יפקיד אצל הקדוש ברוך הוא חבילה של קוצים. הקדוש ברוך הוא פרע לו, שולח לו כעת מלחמה. ולכן משה רבנו כשעמד במלחמה מול עמלק, מה כתוב שם? ואהרון וחור תמיכו בידם, מזה אחד ומזה אחד. מזה אחד שמע ישראל אלוהינו אדוני אחד, ומזה אחד מי קם אחד כי ישראל גוי אחד בארץ, ויהי אדם אמונה בו השמש. לכן זה הסוד של פרשת זכור, שימו לב. פרשת זכור כבר אומרת שיש פה שלוש מצוות עשה. מצווה אחת בדיבור שצריך לקרוא את הפרשה. ואנחנו לא נקרא אלא נשמע מוישלה, מוישלה. אנחנו צריכים לשמוע את הפרשה מפי הקורא, שהוא קורא את זה מתוך הכתב, ולא בעל פה, אפילו עוד אחת לא בעל פה. אתם צריכים שיהיה קורא, קורא. תדעו, אגב, יש מנהג לא טוב היום, שבמצווה נותנים לו לקרוא את כל הפרשה. א', אתה סתם עייף אותו, סתם שגע לו את השכל, 6 חודשים הוא לא לומד, הוא לא מתעסק בשום דבר, רק בהכנת הפרשה, הוא יודע אותה בעל פה. ב', זה מכשול גדול לציבור. כי הילד הזה המסכן מרוב הבלבול שלו הוא בא, הוא קורא את הפרשה, תפתח לו, הוא צריך לקרוא פרשת וזאת הברכה, תפתח לו כי תישא, הוא קורא וזאת הברכה. תפתח לו פרשת משפטים, הוא יקרא וזאת הברכה. איפה תפתח לו? פרשת תזריע, תהרות, וזאת הברכה. הוא קורא בעל פה. ואנחנו לא יוצאים את החובה. לכן מה שצריך לעשות, לתת לו 3 פסוקים שיקרא אותם טוב, וללמד אותו נכון, אתה מסתכל בתוך הכנף של הספר תורה וקורא מהכתב. ואם רגע אחת הסתירו לך, אתה עוצר. עד שאתה לא רואה בשתי עיניך את הכתב בספר תורה, אתה לא אומר את זה. הוא עדין גם קטן היום, ילד מגיל 9, מותר לעלות אותו לתורה. הוא יכול לעלות מפתיר. שרבה מפחדים, מה, ילד שלי מפתיר? חס ושלום, ימותו אבא שלו ואמא שלו, מה ימות? תורה הורגת? תורה רק מחיה. אז אדרבה, מעלים ילד מפתיר, רק לא פרשת זכור, שהוא צריך להוציא אותנו לידי חובה. אז מעלים אותו מפתיר, כדי שיתרגל לקרוא גם תורה וגם נביאים. זה טוב להרגיל אותו. אבל גם מפתיר בדרך כלל זה עלייה קצרה. 3 פסוקים, 4 פסוקים, 5 פסוקים, מקסימום פרשת ציצית. כל הפרשה זה מפתיר, זה כולם יודעים את זה, איזה ילד לא ידע לקרוא את זה, וידע גם לסלסל לך גם, כן, מטעם אתה יכול לישון באמצע. אז יש, ברוך השם, יש פתרונות, אלא מה צריך לקרוא מתוך הכתב, וזה צריך להיזהר בפרשת זכור. כן, מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. זה לא לשכוח, פרשת זכור. הכך, מוצאי שבת הבא עלינו לטובה, ברוב ערי הארץ, בכל העולם, עושים פורים. 14 לחודש אדר. אז במנחה לא אומרים צדקתך, ואם שמתם לב, יש לנו כבר איזה 6 שבתות שזה הולך, שבת כן, שבת לא. זה התחיל לפני טוב בראש חודש שבת, שכף ג' בחודש טבת, היה שבת, אמרנו צדקתך. נהיה שבת אחר כך באלף שבת, לא אמרנו צדקתך. אחר כך היה שבת בחד בשבת, אמרנו צדקתך. יצאה שבת בטו בשבת, לא אמרנו צדקתך. אחר שבת בכף ג' עוד פעם, אמרנו צדקתך. שבת בכף חד, כף ט', שזה היה ערב ראש חודש, לא אמרנו צדקתך. השבת הזאת היה וב באדר, אמרנו צדקתך. השבת זה ערב פורים, לא אומרים צדקתך. שבת הבאה אומרים צדקתך, שבת אחרי זה יגידו, אז הערב ראש קרוב לניסן, אבל יגידו, אפשר להגיד צדקת לך, אחר כך חודש ניסן, נותנים לך פטור בלי. בסדר? אז יוצא שבת כן, שבת לא. אז אומרים, לא אומרים צדקת לך השבת, כיוון שאין צידוק הדין, כשאנחנו בערב, ערב פורים, וביום מוצאי שבת, איך התפילה עושים? מתפללים ערבית רגיל, מתפללים ערבית רגיל, אומרים בתוך העמידה על הניסים, בתוך העמידה על הניסים, ואם שכח לא חוזר, ואחרי שגמרנו את העמידה, אומרים, יש נוהגים לומר, וינועם אם יושב בסתר, יש אומרים את זה אחר כך, וינועם יושב בסתר, מביא החזן נר, ומברכים בורא ועורר אש. מפני שאסור לנו להשתמש באור בלי ברכה. אז עד לפני ערבית עדיין לא אמרנו אתה חוננתנו, אני יכול עדיין להשתמש באור בלי ברכה. אבל כיוון שאמרתי כבר אתה חוננתנו ויצאה שבת, אז מביאים נר ומברכים בורא ועורר אש. ואז לוקח החזן את המגילה, פותח אותה, כי הוא מגלה את ההסתר. זה הסתר, זה בסתר. עכשיו עושה את זה בגילוי. פותח את המגילה, ולפי רבנו הארי, לא גוללים את המגילה, גם לא מצד ימין, אפילו שהגעת לאמצע, אפילו שהגעת לסוף, עד שתסיים את כל הקריאה. למה? אור גדול מתגלה במגילת אסתר, והאור הזה מתגלה על ידי גילוי המגילה. במגילה, בדיות, בין ג' למד ה', כמה גימטריה? 78. מהם ולעמד 70, ג' והה' 8. שלוש פעמים הוויה. שלוש הוויות מתגלות שם בשעת תקיעת המגילה. אחד הוויה בחוכמה, זוכים בחוכמה. הוויה שנייה בבינה. והוויה שלישית בדעת. אז אדם מקבל תזכיר, יצחק, תאירו. אדם מקבל על ידי קריאת המגילה חוכמה, בינה ודעת. אז הבנת? אז לכן צריך להיות ער בקריאת המגילה ושמח, ולא להיות כזה רדום. ושלוש ברכות יש לנו לפני כן. ברכה אחת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. איפה כתוב בתורה שצריך לקרוא מגילה? מה זה קידשנו במצוותיו וציוונו? לולב כתוב בתורה, סוכה כתוב בתורה, תפילין כתוב בתורה, ציצית כתוב בתורה, מצה כתוב בתורה, סוכה כתוב בתורה. אבל איפה כתוב בתורה? מוישלה.
ירוחה.
או, ככל אשר ירוחה. כתוב בתורה ועשית ככל אשר ירוחה. זה מה שאומרו לנו חכמי ישראל. ובאו 120 אנשי כנסת הגדולה ואמרו לקרוא את המגילה הזאת, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. אז אנחנו מקיימים מצוות עשה לא לישון, רבותיי, פורים הגיע. לא כל יום פורים. אז אם כן, אם כן, וכתוב שמ-11 לחודש מהלילה מתחילה הארת פורים. למה? משנה במסכת מגילה, מגילה נקראת ב-11, 12, 13, 14, 15. אז מהלילה, שזה ליל 11 לחודש של אדר, בני הכפרים, העיירות שלא יכולים לבוא לעיר, והם הגיעו לעיר היום, מחר בבוקר או הלילה, הם קוראים מגילה ויוצאים לידי חובה. זו תקנת חכמים. אז זה היה תקנת חכמים, לכן אנחנו אומרים שקידשנו צה"ל וציוונו על מקרא מגילה, ותכוון מגילה גימטריה שלוש פעמים הוויה, ותקבל חוכמה, בינה, דעת. אחר כך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ויכוון שגם עכשיו בימינו יעשה לנו ניסים כמו שעשה באותם ימים, כי זה מתעורר מחדש. הרי זה מברך שהחיינו, אבל בברכת שהחיינו, רבותיי, בלילה צריך לכוון על כל המצוות ששייכות בפורים. יש לנו מצוות קריאת מגילה, אחר כך יש לנו מצוות מתנות לאביונים, יש לנו מצוות משלוח מנות, ויש לנו מצוות צעודת פורים. ארבע מצוות, אני חוזר. מצווה ראשונה נקרא מגילה, שנייה מצוות מתנות לאביונים, שלישית, וזה בסדר, זה דווקא שלישית מצוות משלוח מנות, רביעית מצוות סעודת פורים, ולכן הם לא שייכות בלילה, בלילה יש רק מקרא מגילה. שלוח מנות כבר היום שלחו, ויש גם שלחו מאתמול, ויש התחילו לשלוח בחנוכה. זה טוב בשביל שיהיה קצת מתוק בפה, אבל זה לא נקרא משלוח מנות. משלוח מנות צריך ביום פורים עצמו, או תשלח את זה שזה יגיע לא ביום פורים, זה מועיל. אז וגם מתנות האביונים אפשר לתת היום, והגבאי יחלק את זה ביום פורים, שזה יגיע לו לעני ביום פורים. למה? כי יהיה לו הרבה כיותר כסף, הוא יוציא יותר וישמח יותר באותו יום. ככה הוא חוסך מה יהיה שבוע הבא, מה יהיה פסח, מה יהיה ההוא ההוא. ככה הוא רואה כסף, מתחיל לזה. אז לכן עושה את המתנות העליון. עכשיו, הסדר הוא מקרא מגילה. כמה שאנחנו קוראים את המגילה, אז הלב נפתח, יאללה, מתחיל לתת בספר. אבל לפני מקרא מגילה עדיין לא. ומתי? הרי זה, ביום פורים עצמו. אחר כך, משלוח מנות. למה משלוח מנות? משלוח מנות בעיקרון, זה לא היה שוקולדים וביסלי ורוגלך וקוגלך. במקור זה היה מנות של אוכל, בשר, דג, איזה פורל כזה ארוך בתנור עם כל מיני ירקות, ועליו יש פרוס עם פרוסות לימון וכל מיני גוסברה עם, אתה יודע כבר, ופפריקה קצת מפוזר.
כל אחד
היה אפשרות, נכון? אין מה לדבר. במקור היה אוכל. אחר היום, בגלל שהוא ישאל לך, איזה אכסר זה, איזה שחיטת בקר זו, איזה כזה, איזה זה, אז הוא רק להכיר, רק עזור אותי בשקט, וגם יתקלקל האוכל, יישאר, ולאחד יהיה הרבה, ולשני יהיה קצת, שלוח מנות. עכשיו גם יש הרבה שולחים מנות, למשל לרבנים, לפוליטיקאים, לזה, ויש להם שם בשורה משלוח מנות מהסלון, הקיר של הפנימי של הסלון, עד סוף הרחוב. מה עשית? והכל הולך אחר כך להשפע, הוא נזרק, למה אתה עושה את זה? תן אצל העניים, תן לילד משלוח מנות, כמה ישמח, יברך אותך ברכות עד לידי. אבל אנחנו עדיין במגילה. זה עשיתי קצת הפסקה בשביל לגוון קצת. אבל אנחנו עדיין במגילה. אומר שהחיינו, צריך לכבל על כל המצוות שהוא מקיים מחר בבוקר. תכוון גם על זה. ויענה אמן בשמחה רבה על שהחיינו, יזכה, המלאכים מברכים אותו שבשנה הבאה יזכה לחיות ולקיים את המצוות הללו. למה? ושמרת את החוקה הזאת במועדה מימים ימימה. חוקה חת קוף היי, חת חיינו, קוף קיימנו, היי הגיענו. במועדה, במועד, כל מועד שיש לו קידוש, כמו פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, אומר מימים ימימה, שיבוא השנה הבאה, אתה תהיה בריא על הרגליים, תהיה חזק וצעיר יותר, ואיתן, אל תדאג. ככה, ימים ימים. לאמר רבנו חיים פלטיה, למשל. עכשיו, אם כן, איפה אנחנו עכשיו? במגילה. ואז מיד מתחיל, אז נוהגים, יש נוהגים לעמוד בשעת הברכות, יש נוהגים לשבת, אין חובה בזה. העיקר שיהיה מגילה, ישמע מהקורא שקורא ממגילה כשרה. לא מראים לשמוע בטלפון, בטלפון יש אומרים שבשעת הדעת, אבל זה לא מראים, במקום זה לא מראים, כי אני צריך לשמוע את הקול שלו, אפילו ברמקול יש בעיה הלכתית, יש אוסרים. מעיקר ההלכה, אם היה שקט פה ולא היה רמקול, היו שומעים אותו. אבל בגלל שיש הרבה אנשים ויש הקליטה לא כל כך, האקוסטיקה לא כל כך דמויה נכון, אז הרמקול הוא רק משמש כלי עזר, לכן מועיל רמקול בבית הכנסת, לא תהיה בעיה. אבל בחוץ, הוא עומד בחוץ והוא שומע רק דרך הרמקול, שאם לא היה הרמקול הוא לא היה שומע אותו, זה בעיה. כן, זה המודל, וזה קובע אם אדם יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. עכשיו צריך לשמוע את הכל מהקורא שקורא מתוך הכתב ובמגילה כשרה. עכשיו מה קורה אם פספסת או הפסדת איזה מילה אחת או שתיים ולא שמעת כתוצאה מישהו חרק עם הכיסא או איזה, עשה איזה שיעול ככה משונה קצת וגרם לך לא לשמוע, תחזיק ביד אפילו חומש. יש כאלה משתי מגילה כשרה, אז הוא קורא מיד את מה שהוא הפסיד מתוך המגילה כשרה. עכשיו אם האדם שואל אותי אני רוצה לקרוא מתוך מגילה כשרה שביד שלי, אני שואל אותו קודם, האם אתה בקי בקריאה כהוגן? אתה יודע איפה קוראים היהודיים ויהודים ולא יהודיים, והיא כאומרם או ולא באומרם, כי הוא יראה כל מיני מילים והוא לא ידע איך לקרוא אותם. וכן קיימו וקיבלו היהודים, כתוב קיימו וקיבל היהודים, יש פסוק אחד שאומר וקיבל היהודים, שמה זה וקיבל, הוא צריך להיות בקי בחסרות ויתרות. וכן, וזה לדוגמה, יש פסוק אחד שכתוב ה' ג' ל' ה', באותו פסוק שלוש פעמים, וכל אחד זה ניקוד שונה. איך? אחרי איש יהודי אשר הוגלה מירושלים, הנה זה אחד, מירושלים, עם הגולה זה שתיים, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אז אחד הוגלה, אחד הגולה, אחד הגלה. אם הוא לא יודע את זה, אז הוא ישפש את הכל וישנה את כל המשמעות שלו, יצא את החומה. לכן, למה לך לקרוא אם אתה לא מכיר את המגילה כמו שצריך? יש אדם שהוא בקי, בקי בקריאה זה משהו אחר. אבל לא בקי בקריאה, עדיף שישמע מפי החזן שהוא בקי והכין את הקריאה כמו שצריך. עכשיו יש גם מודה חדשה היום, עומדים בתור איזה 8-9 אנשים וכל אחד קורא איזה פרק. לפעמים עומדים איזה 30, כל אחד קורא 3-4 פסוקים, מה זה הדבר הזה? מה זה פה מחדקים כרטיסים באיזה קופת חולים מכבי או מאוחדת? סליחה, אז אני מבין שלפעמים היו כשיש יוצא מוצאי הצום אז עייפים, אז מתחלף איתו עוד אחד, נו, נו, זה עוד סביר, אבל זה לא נכון לעשות את זה. צריך אחד לקרוא את כל הקריאה כמו שצריך. לכן נתנו גם פסוקים באמצע, תחנות ביניים שיוכל לנשום קצת, לעברר את העיניים ואת את הגרון. איש יהודי בשולחן הבירה, כולם קוראים את זה בכל, ויש גם היום אופנה להגיד ככה יעשה למלך, וטעות להגיד ככה יעשה, לא, ככה יעשה למלך, אשר המלך, הנה, ככה יעשה לאיש, אז לא ככה יעשה, ככה יעשה זה יעשה ההוא, אבל ככה יעשה, הוא יעשה לא, וצריך להיזהר בזה, וכן הלאה. ויש בלילה ארון הדדה שנת המלך, שאומרים אותו בכל עם, ויש את ליהודים מרדכי יצא וליהודים הייתה אורה ושמחה. האשכנזים, והיום כולם נהיו אשכנזים לצורך העניין, גם פסוק אחרון, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. זה עיקרון מנהג אשכנז, הספרדים לא נוהגים בזה, אבל אין בזה איסור אם רוצים לעשות כך. וזה טוב, גם החזן בינתיים נח ונושם, כי היה מעשה עם רבי ישראל מסלנט אצל האשכנזים בכיפור, או כמה פיוטים יש להם. אצלנו גם לא חסר, אבל לא כל כך כמו שיש אצל האשכנזים. כמעט כל שניים, שלוש דקים, יש איזה הפסקה, וזה גוזל זמן. עכשיו יש גם בחזרת השעץ, גם בזה. אז באו לרבי ישראל מסלנט, אמרו, תשמע, יש הרבה שעבר עליהם הקלח, אנשים מתעייפים, רוצים ללכת הביתה, לנוח קצת. קצת נוח, כל הזמן פיוטים, פיוטים, פיוטים. אמר, כל אני מסכים חוץ מדבר אחד. מה? כל הפיוטים שיש באמצע חזרת השעץ, השעץ זה טוב, החזן בינתיים נח. יום כיפור, צום, הוא לא שתה, לא אכל, אולי גם לא ישן, ולא נח מספיק, וכל הזמן מצלצל בקולו, זה קשה מאוד לדבר ברצף. קשה מאוד לקרוא כל הזמן ולהשמיע את קולו. הוא צריך מדי פעם מנוחה, את נחת. אז יש באמצע, יש איזה פיוט, בינתיים הסומך שנמצא לידו, קורא את זה, אז אני מתחשב בו. עכשיו הוא כותב בספרו, זה על האדם. לפעמים ביום כיפור הוא עושה עבירה קשה מאוד בבית הכנסת. מה? פתאום הוא מתעייף, או כזה נרדם, הולך עומד לו ליד החלון, אז הוא יופי לו, הוא עומד ליד החלון. אתה מכיר את הסיפור עם ההוא שעלה לאוטובוס, ואמר לנהג, סע, סע, ויש אנשים בחוץ, הוא אומר לו, סגור את הדלת. אני בפנים, הם יישארו בחוץ. למה? אתה צריך לדאוג גם לאחרים, ואהבת לאחר כמוך. עכשיו הוא אומר לו, אתה עומד לך בחלון, מבסוט מהאוויר, אבל אתה סותם את האוויר לעוד 50 איש. תחשוב על זה. אז אדם תמיד צריך לחשוב שלא אפריע לאחרים בדבר שהוא עושה. או לפעמים הוא עומד באיזה מקום, מסתיר. הוא בא לי עם איזה כובע גדול, יושב בשורה הראשונה, אף אחד לא רואה כלום. תוריד את הכובע הגדול, שים כובע קטן. כובע גדול, תלך ברחוב, לא אין לי בעיה עם זה. אתה מקסימום תסתיר להולכי הרגל. אבל כאן תעשה טובה, דיר בלק, אתה תעשה לנו, זה מסתיר את הנוף. אז אדם תמיד צריך להתחשב במה שהוא עושה, שלא לגרום לאחרים הפרעה באיזה דבר שהוא עושה. אז עכשיו נחזור לענייננו, יוצא קריאת המגילה, צריך להיזהר בה, לשמוע אותה כולה מתחילתה ועד סופה. עכשיו דבר נוסף, הן בלילה, הן ביום. בלילה מי שלא קרא את המגילה בתחילת הלילה, יש לו זמן עד עלות השחר. עד דקה לחמש. יכול לקרוא את המגילה, אחרי זה גמרנו הפסיד של הלילה. ביום זה מנץ החמה עד שקיעת החמה. זאת אומרת, אם קרה שהוא היה במצב חירום, מצב לא עובד, משמרת, או עובד אני יודע מה, ולא היה לו מגילה קשירה, או שלא זה לא קרה, במשך היום ימצא מגילה ויקרא. ואז חייב אותה חובה שיש בלילה, אותה חובה יש ביום. אלא שאנחנו הספרדים נוהגים ביום רק שתי ברכות. שקד שם את הצורה נקרא מגילה, שעשה ניסים להבותר והם בזמן הזה. זהו, בזה יוצא את החובה. מה קורה עם שאר הדברים? עכשיו נדבר גם, לפני שנמשיך הלאה בשאר המצוות, לגבי מי שבא לירושלים או ירושלמי שבא לכאן. ירושלמי שבא לכאן במוצאי שבת, והוא נשאר פה בבוקר, והמודד שוב זה חמש בבוקר. הוא נשאר פה בחמש בבוקר, הוא נחשב תושב חוץ לירושלים. וחיה בכל המצוות של כאן. ואז ממנה, כיוון שבעלות השחר הוא יהיה פה ודעתו להיות פה, בערבית הוא יאמר על הניסים ויקרא את המגילה כאן עם ברכות הכל, ובבוקר חיה גם כן בקריאה על הניסים, קריאת התורה, קריאת המגילה, ואפילו שהוא בשעה 10 בבוקר חוזר לירושלים, אין חל עליו החובה של כאן. ואז הוא יקרא פה את המגילה ויתן מתנות לאביונים ויתן משלוח מנות ויעשה סעודת פורים ויסע לירושלים. ואם נסע לירושלים לפני, אז יקיים את כל המצוות האלה כי הן חלות עליו. הוא יכול להיות שהוא הגיע לירושלים ב-4 אחר הצהריים והוא לא עשה שום מצווה, הוא חטא, הוא חשב שהוא פטור. אני אגיד לו עכשיו 4 אחר הצהריים, יצחק, תגיד לו 4 אחר הצהריים, תגיד לו עכשיו אתה בירושלים שלא עושים פורים, רק בלילה, אבל עכשיו אתה, כמעט שהיית בתל אביב, או היית בחולון, או היית איפה שהיית, לראש העין, ראש נפורה, ראש הנקרא, וראש העין זה ראש העין. אתה יודע, מכיר? תגיד לו עכשיו, תן מתנות, תקרא את המגילה, תן מתנות לאביונים, תעשה משלוח מנות, ותעשה סעודת פורים. הכל הוא חייב. עכשיו זה ירושלמי שהיה פה, או איש של כאן שנסע לשם, אותו הדבר איש מפה שהגיע לירושלים ביום ראשון בערב ודעתו להישאר ביום שני ב-5 בבוקר בירושלים, הוא הופך להיות ירושלמי לכל דבר. למה? גמרא אומרת, פרוז בין יומו קרוי פרוז, מוקף בין יומו קרוי מוקף. כלומר, פרוז זה כל הערים מחוץ לירושלים, נקראים פרזות, פרוזות, ללא חומה. ירושלים זו עיר עם חומה, מוכרת חומה מיהושע בן נון, הזמן שלה 15. לצור, להיקרות ירושלמי זה לא קובע, לא תעודת זהות, לא משרד הפנים, לא מרשם התושבים, ולא הדרכון של אש"ף. אלא קובע דבר אחד, בבוקר של אותו יממה, היכן היית, היכן אתה נמצא. לצורך זה אתה תושב אותה עיר ואתה חייב באותה מצוות של אותה עיר. ולכן צריך לשים לב מה שקובע, שוב אני חוזר, 5 בבוקר. איפה אתה נמצא ב-5 בבוקר? ירושלים, אתה ירושלמי. ואז אתה פטור ביום ראשון וחייב ביום שני, אבל בתנאי שביום שני תהיה באותה שעה. לכן אסור לעשות הצלבות שפה הוא לא יהיה ופה לא יהיה בזמן, ואז הוא יפתור את עצמו. יכול לעשות שיתחייב בשתי היממות, הוא יהיה פה בחמש בבוקר ביום ראשון ויעשה את כל המצוות, ויהיה בירושלים בחמש בבוקר ביום שני ויעשה את כל המצוות. זה יכול להיות. יכול גם להחליף. וירושלמי הוא עשה ביום ראשון פה, וביום שני הוא לא היה בירושלים. אז חל עליו המצוות של פה ביום ראשון. יכול להיות איש תושב כאן, ונסע לירושלים, ונשאר בירושלים עד יום שני, אז הוא ביטל את יום ראשון, והחליף את יום שני במקום יום ראשון. כי מה שקובע, איפה היית בחמש בבוקר ביום ראשון, ואיפה היית בחמש בבוקר ביום שני. זה מה שקובע. עכשיו, מה סדר המצוות? בלילה אמרתי לכם, אין חובה לעשות סעודת פורים. אתה רוצה לאכול משהו, לשמוח, לשיר, אתה יכול. אתה יכול, באו לך אורחים והביאו לך משלוח מנות, ואני רוצה להחזיר להם, כי לא נעים לשלוח אותם בידם ריקות, תעשה. מה? סעודה רביעית, על הכיפק, סעודה רביעית, על האש, ועל... על הדבש גם. כן, רק בלי עוקץ. כן, תעשה סעודה רביעית, ודאי, צריכים לעשות סעודה רביעית, זה כמו כל מוצאי שבת, זה פשיטה. כן. אז אם כן, זה במוצאי שבת, יש לנו מצוות סעודה רביעית. אפילו שאין חובה לעשות סעודת פורים במוצאי שבת, אבל סעודה רביעית יעשה כדין כל מוצאי שבת. יפה. עכשיו, טוב לומר אחרי קריאת המגילה, 120 פעם ברוך מרדכי, כיוון שיש בו חמש אותיות, מם רש דלת כף יוד, 120 פעם ברוך מרדכי, 24 פעמים ברוכה אסתר. זה טוב לנשמת האדם, להצלחתו ולהציל אותו מכל דבר רע, רפואה, לכל מיני עניינים, זוכן וחסד. למה? נשמותיהם מתגלות בשעת קריאת המגילה. בבוקר, מה הסדר בבוקר? למחרת. נעבור הלאה ליום ראשון בבוקר. יום ראשון בבוקר, יודלת אצלכם, תתבד בירושלים ביום שני. אז מה עושים? ביום יודלת, טוב להשכים ביום פורים, זה אחד מחמישה ימים שנוהגים להשכים בהם, שהשטן לא יקטרק. זאת אומרת, להתפלל מוקדם, לא להתפלל מאוחר. אז כמה שיותר מוקדם זה טוב. לבוא לבית הכנסת, פלל כל התפילה שחרית עם ציצית ותפילין, כדת וכהלכה. אחרי חזרת השעת, סיימו ברכת כהנים, מברך את עמו ישראל בשלום, אומר חצי קדיש, פתיחת ההיכל, מוציאים ספר תורה. ושלושה עולים קוראים ויבוא עמלק. בפרשה הזאת, העמלק הזה, יש לו רק 9 פסוקים. בספר תורה. אנחנו צריכים 10 פסוקים. פסוק האחרון, השלישי, חוזר עליו עוד הפעם. ויאמר כי יד המקס ים מלחמה לאדוני ועמלק מדור דור. ויאמר כי יד המקס ים מלחמה לאדוני ועמלק מדור דור. זה שיהיה 10. כל אחד יש לו 3 פסוקים. האחרון, כפל את הפסוק האחרון, קורא אותו. גמרנו קריאת התורה. הרכבת הגיעה, תעוררו, הצוצרות, תזמורת מכבי אש, תזמורת המשטרה, המשיח בשער הגיא. כן, כל עוד ענן בא לוקח אותנו כולנו לבית המקדש, אז בבקשה תהיו ערים. מה שהמשיח יבוא, יהיה פקקים, נכון? פקק אחד ארוך כל הכבישים של המדינה. כולם יצאים במכוניות? לא. מכוניות משאירים בבית, לוקח ענן, וארו, אומר דניאל, עם ענני שמיה, כבר ינש עתה אבה. אני רואה את המשיח מגיע עם ענן, והענן הזה מעלה את כולם. כל היהודים בארבע תפוצות הארץ, ועד יקבץ תפוצים מארבע תפוצות, השם ימלוך לעולם בית. ואז כולם בית המקדש. ובית המקדש מתרחב, מאות מיליונים יהודים ובאו עובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים, משתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. יופי. עשרת השבטים גם כן מתגלים ובאים. אז אם כן, אנחנו, איפה היינו עכשיו? אחרי קריאת מגילה, אז קוראים מגילה. מה אמרנו? קוראים ספר תורה. מסיימים, אומר חצי קדיש השלישי, יש דואגים להחזיר ספר תורה למקומו, ויש דואגים להניח אותו במקומו. הוא פותחים את המגילה, מברך שתי ברכות, שקדשנו אותה וציוונו על מקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה, וקורא כל המגילה כמו שהיה בלילה, וכולם שומעים, ולא לעשות פרקת ובומבט וכל מיני בום בום בום, אלא יש נוהגים רק בפעם הראשונה ובפעם האחרונה. שהמן הראשון, המן האחרון. המן הראשון גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא. המן האחרון זה בנביא נר לרב חידה, שלא נשכח להבדיל. כן, יהיה בסדר. הוא מבין נר. נר לרב חידה. אז המן האחרון, כי המן בן המדתא צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם. זה המן האחרון. והפיל פור שמה קקט. אחר כך עוד פעם, בארור המן ברוך מרדכי, בארור המן תרביץ כמה שאתה רוצה. איך אומרים ביידיש? בזן! בזן! תקה בו, נכון? זה פנצית של... זה פרס אמיתי. זה של... לא רק של הספרדים, גם של יזדים, ושל טהרנים ומשהדים. אפגנים גם. גם אפגנים, ולאפגנים מסתיים, או, מה, לא יורדת. יהיו איזה נר הבאת, פתוח המשיח יבוא, די. שר אני פתוח. תבורך. תבורך. אחד, מה היא לשמריך? אז אם כן, זה הסדר, אז קוראים את המגילה, ואומרים את המגילה, אשר יש בביתך, או בלציון, יש נוהגים לומר אשר יש בביתך, לפני קריאת מגילה, אבל זה כדי מנהגו. ובא לציון, ואתה קדוש, כל התפילה כרגיל נוסף למנצח על הילד השחר. לא לשכוח, גם מחר, יש לנו בשחרית, גם במנחה, למנצח על הילד השחר, כי אסתר המלכה אמרה אותו. כמובן שנכנסה לחצרו של אחשוורוש, אלי אלי נמה זרטני, החוק משועתי, דברי סאגתי. זהו, גמרנו, עלינו לשבח, טוב בבית הכנסת כבר, שהגבאי או מישהו מהקהל, טוב יוזמה, יאסוף מתנות לאביונים. אפשר גם לתת פה, אחרי השיעור, מתנות לאביונים. כמה זה מתנות לאביונים? לפי ההלכה, 2 שקלים אתה יוצא את החובה. אחד לקנות פת קבצה, ואחד לקנות איזה משהו ללפת בו עם הפת. אפילו איזה ממרח קל. אז זה יוצא את החובה. יש נוהגים לתת כמניין פיזר, פיזר פרוטות, שזה היום יוצא בסביבות ה-30 שקל. זה למהדרין מלמהדרין. פיזר נתן להגיון, זה תיקון היסוד. הרי זה נותן משלוח מנות. משלוח מנות, אפשר להביא אפילו לבית הכנסת, ואיזה צלחת, או צלחת, שתי צלחות. טוב, לפי הקבלה, לתת 80 פריטים. מה זה 80 פריטים? זה לא הרבה, בכלל. אם אתה לוקח בייגל אלה השפיניות, כלום, זה צלחת כזו קטנה. צלחת פעמי קטנה, ממלא אותה ב-80 כאלה, ועוד צלחת עם סוכריות קטנות 80 כאלה, כי מתריה יסוד. שסוד גדול שהיסוד מאיר בשעת משלוח מנות. זה תיקון גם לאדם. אז זהו, אחר כך תן לו עוד מה שאתה רוצה, עוד כמן, ליין, עוד שיבס, עוד דרוב על ה... עוד דרוב על העזה, על המנלה, על הדיר בלח. אז זה תיתן. כמה שאתה רוצה, תיתן. זה העיקר, זה יסוד. אחר כך, הולך הביתה, עכשיו משלוח מנות, צריך לשלוח לשניים. למה שניים? כי אתה ואשתך זוג. אז אתה חייב, יהיה חייב. אז אתה יכול לשלוח פעמיים, ויצאתם את החובה, ואז אתה עושה סעודת פורים. סעודת פורים, האמת שהרבה נוהגים לעשות אותה אחר הצהריים כדי להתפלל מנחה קודם שמי ישתכר. לפי הקבלה, טוב לעשות אותה לפני הצהריים ובבוקר. למה? כדי שהאור הזה של מרדכי ואסתר שמאיר באור עצום מאוד ביום פורים נמשך עד הערב ולא נפסק, שנאמר בימי הפורים האלה לעברו מתוך היהודים וזכרם ויעשו מזרם. עכשיו הגאון רבי יוסף חיים היה נוהג, אני לא אומר שאתם צריכים לעשות כך, אני מספר לכם רק מה הוא היה עושה. הוא היה מביא 15 מינים בסעודה, אבל מה זה 15 מינים? זה גם זיתים, גם חמוצים, גם סלטים, גם אורז, גם תוספות, גם מנת בשר, גם מנה ראשונה, גם חתיכת דג, הנה הגעתי כבר 8, נכון? אחר כך קוסקוסו לא עברת, נהיה 9. אחר כך מה יש עוד? יש לוביה כזאת, ירק, זה נהיה עשר. אחר כך תביא קצת פיצוחים, פיסטוק, בינדוק, מה עוד? בוטנים, שקדים, כבר אתה ב-14. אחר כך 15 זה כבקשתך.
תמרים.
תמרים, דוב דבדים, מה שאתה רוצה. אז יש לך 15 מינים, יוד כן. סוד גדול, אחידה שתהיה. עכשיו הוא היה עושה גם, היה נוהג, לשים כוסיות קטנות של יין, אבל לא על הכל דברים אחרים. התאבל. כתוב בתורה, יין בשכר, אל תשת. יענו יין בעלה, כי יין וודקה ביחד זה בסובי דובוכרס. אתה מכיר אותם שם מה אמר להם ההוא? נדיש רבון חמרון ונדיש קרון לאן חמרון ידחול בעקלקום ויג'ננקום. אתה כן? אמר להם, אסור לכם לשתות שחר, והם שותים מתחת השולחן, ואל תסתכרו, כי השחר הוא מתכוון האלכוהול, ייכנס להם בתוך השכל, אמרו, יש להם שכל בכלל, יש להם בתוך השכל, וישגע אותם. זה ננקום. אז הם, אז לכן, יין ושחר ביחד, לא לשתות. אלא יין לבד, יום פורים, יין. מעט, ולא יין מתוק, זה עושה בחילות, תדעו, זה עושה את כל הצרות. זה יין יבש, קל, טוב, אם אדום זה קצת מציס, הלבן קצת מרגיע, אבל יש אנשים שזה עושה להם כאבי ראש, או מה, כל אחד יודע את הטבע שלו ואת המידה, ולא לשתות יותר מדי, להיזהר, אין שום עניין להשתולל. כי הגמרא מביאה מעשה, אמר רבה, היה בניס לבסומת פוריה, עד אל הידע בן ארור המן לברוך מרדכי. מיד הגמרא מביאה מעשה, רבה ורבי זרה, עבדו סעודת פורים בעדי הדדה. רבה ורבי זרה אמרו פעם, בואו נעשה יחד סעודת פורים. שתו, רבה השתקר, גם רבה שחתה לרבי זרה. שחת אותו, היה סכין שם, מה שחת? שהתפקח מיינו, ראה שהוא שחת החבר שלו, התפדה עליו, ביקש עליו רחמי והחיה אותו. שנה הבאה, אמר רבי זרה, בוא נעשה סעודה. לא, 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 לא. לא כל יום פורים, לא כל שעתה מצחיש ניסה. היה שנה שעברה תפשין ע"ב, השנה תפשין ע"ג, דרכים רק תשאיר אותי בחיים, אשתי תבכה, וזה, יתחיל עם מלחמות על הירושה, לא רוצה בעיות, תשאיר אותי במקומי. אז אומרים, מכאן, למה גמרא הביאה את המעשה הזה? כך אומרים הפוסקים, מכאן שלא צריך להשתכר, לא להשתכר יותר מדי, אלא שישאר שתהיה דעתו מיושבת עליו ורגועה עליו. לא ישכח מכת המזון, ויש תפילה לומר לפני שישתכר. עוד שתעשות צלולה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי אז יש שעת רצון גדולה מאוד יום פורים. שפרט אחרי שעשינו את כל המצוות האלה, שקראנו מגינה, התפללנו ואמרנו על המסים מקריאת התורה, ומתנות העליונים, ומשלוח מנות, ועכשיו סעודת פורים. מה זה סעודת פורים? זה לא אמרנו, צריך לאכול כזית לחם, לפחות. מי שהלחם מזיק לו, אנחנו לא מדברים. אבל אדם בריא רגיל יאכל כזית לחם, ואיתו כזית בשר. כזית בשר, ובדעבד יוצא עוף. בדגים לא יוצא את החובה, כי רוצה אין אותו על המזבח. אז כזית בשר או כזית עוף, אפשר גם תחון, אבל תברר כמה אחוזים באמת יש בכדור של הבשר הזה. צריך כזית, שלא יהיה כל מיני עובדים עליך, אתה מבין? אתה משלם עבור המכונה ועבור החשמל. לא זה, אלא נטו בשר. כזית בשר, זה כלום, אז כזית בשר. אז יפרו לי. תוכל קצת יותר, ורביעית יין, אם אתה יכול, אם זה נזיק לך, לא, קצת טיפה יין, בחיה. עכשיו יין, אם היה לך יין אחד, ורחת עליו עורך בלי הגפן בסעודה, והבאת אחר כך בקבוק שני סוג יין אחר, ולא משנה פחות טוב, יותר טוב, על היין השני מברך, מתנאי שיתך עוד מישהו, אשר, ברוך אתה אשר, לא כן אומר לך העולם, הטוב והמתי. זה יין שני. אז זה שתי סוגי יין. הלל תבקש רחמים על מה שאתה צריך. השערים פתוחים. שערים פתוחים ליום פורים. בקש האדם, בקשות, הקדוש ברוך הוא יענה לו. בקת המזון, עם אב המסיר, וצריך להכניס אותה יותר מדי. נגמור שעה אחת, נגמר הסיפור, לא זה ביטות תורה, ויש כאלה גם, משלוח מנות כל היום, מתרוצצים, 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 שם לו תחפושת, וגם שם איזה מסכת חנק, וכולו מזיע מכנין, וכולו יכול לנשום. איפה זה כתוב? צריך שתצא נפשו ביום פורים? נו, תראה בחיים, למה לסבול? וכל היום רץ מפה לשם, שם מנות לשם, שם מנות לאום, שם מנות לאום. והכבישים לפעמים פקוקים, ושיקורים יש לך בדרכים, יש מקומות שיש שיקורים, זה עירות צריך. שפחת איפה שיורים, צעים... אז צריך לצייר, שים בב, עם מי אתה פוגש, את מי אתה פוגש. אז זה, אדם הכל יעשה בחוכמה, הרצון שבלמד תורה, ישן קצת, חצי שעה, כותב הרמב״ם, שתי קצת יין יותר מהרגלו, וישן מתוך שתייתו, קיים עד אל הידע. לא צריך יותר מזה, זה לא חובה. רוב הפוסקים כתבו שזה למצווה ולא לחובה. ואם האדם יודע שהוא על ידי זה יבוא, ויתה כל מיני ויזיונות, או כל מיני עבירות, או כל מיני דברים לא טובים, או התנהגות לא נאותה, או פגועה ברכוש, פגיעה בפני אדם, אז אסור לו לשתות. אין שום מצווה להשתולל, חושבים שפורים זה יום שהותרה הרצועה, ופרצנו את המסגרות, עד רבה. אפשר לדעת את האדם, אדם ניקה בכוסו, בכיסו, ובכעסו. זהו. משהו עם הרב חידה עליו השלום, הרב חידה עליו השלום, תדעו, נולד נפל בחודש השמיני, בליל שבת, ליל שבת, תף פה דלת, ולא הייתה בו נשימה. חשבו שהוא מת, שמו אותו שם על הגדר של הבית. הסבתא הגיעה, כהוא כותב בפלמת ספרו, ושאלנו מה קרה, אמרו לו, מה לעשות? מה לעשות? מה נולד? איפה? מה קרה? איפה שמתם אותו? היא הבינה שיש פה בעיה. הלכה מהר, עשה איזה גוש בשר עטוף בשמטות, שם אותו בצד, כאילו חס ושלום, במוצאי שבת, חוץ מכבודו, יקברו אותו, חוץ מכן. מהר לקחה אותו, הלכה חיממה מים בשבת, ועשתה לו עיסוי על כל הגוף, בברקות, בכל מיני נקודות מסוימות שהיא מכירה אותה, מרחה עליו שמן זית וכל מיני דברים, פתאום רואים דופק. ועשתה לו נשימה, נשמה, נשם, שמו אותו בתוך קופסה של, אני יודע מה, תרנגולים, קופסה קטנה, גידלו אותו כמו אפרוח, משך חודשיים, שלושה, כל פעם נתנו לו משהו לטעום וככה לחיות, קצת יניקה, קצת זה, עכשיו הרוחו אליו, אחר כך מלו אותו. בקוס היה בירושלים, הוא יביא לירושלים, ברב חידה. חי 82 שנה. נפטר, לפני 207 שנים. כן, 207 שנים. 207 שנים, השנה זה 207. תוסיף על זה 82, 289 שנים שהוא נולד. 289. ואז הוא עליו השלום, גדל בירושלים, והתחיל לעשות לימודים. היה כבר בגיל 7 ילד פלא. לומד תורה ובקי, וגם נמשך לקבלה ונמשך לכל מיני דברים רוחניים. באותו בגיל 11 באו בחלום לאביו, ואביו היה, הם היו שושלת של רבנים, 7 דורות רבנים, מרבי אברהם אזולאי עד הוא, דוד, 7 דורות. והוסיפו לו שמות, חיים, אח יוסף, ששיחיה. אז היה חולה, אז כל פעם הוסיפו לו איזה שם. חלה, קראו לו חיים, עוד לא עשו ברית, שהתפללו עליו. אז קראו לו חיים. אחר כך, אמו הייתה שרה, חיים בן שרה קראו לו. אחר כך בברית קראו לו דוד. אחר כך לימים, עוד פעם חלה. אז הוסיפו לו יוסף. לכן הוא היה חותם שלושת השמות. חידה, חיים, יוסף, דוד, משפחת אזולאי. חידה, ראשי תיבות חידה. אז זה היה רב חידה על הר שלום. הוא היה... ובאו בחלום לאבא שלו, אמרו לו, מה יד רוצה אותו מירושלים? כי אשתו של השטן רוצה להרוג אותו, היא מקנה בו, הוא עושה סיגופים וטעניות. הוציא אותו מירושלים, שלח אותו לחברון אצל הדוד שלו, גדל שם כמה שנים, בגיל 16 חזר לירושלים, ישב בישיבה של רבי חיים בן עטר, למד אצלו תורה. אחר כך התחתן בירושלים, ישב ללמוד תורה עם הרשש. היו 3 גדולי הדור, רבנו שר שלום שרעבי, רבי חיים דלה רוזה והרב חידה עליו השלום. והם רצו להביא את המשיח פעם, עלו על איזה גג תצפית על הר הבית, ועשו תעניות וסיגופים וכוונות שלושה ימים רצופים, עד שבא השטן ובלבל אותם. ואז הרשש נפטר באותה שנה, הרב חידאי יצא לגלות, יצא לחוץ לארץ להסתובב, הוא 22 שנה לא היה בארץ, הוא נפטר אחר כך בליבורנו, ונקבר שם. אני זוכר את הלוויה שלו, הייתי ילד קטן, בקף אייר, תפשין קף, כלומר לפני 52 שנה הביאו אותו את עצמותיו, מליבורנו לירושלים, וקבלו אותו בירושלים, והרב נוחות בירושלים. אז הר הזיתים היה מנוע, סגור היה, אז קבלו אותו פה. קיצור, זה הרב חידאי עליו השלום, היה ענק שבענקים. היה לומד תורה, והיה מבהיט את כולם בידע שלו בתורה, משהו פלא. נסע בפעם הראשונה לצרפת, לאסוף כסף לעניים בירושלים, הגיע לצרפת לנמל. אמר ריבונו של עולם, מאין אבוא עזרי, תציל אותי ריבונו של עולם, תשלח לי איזה שליח טוב, או מלאך, או משהו, שאני אוכל שיבשחן בחסד בעיני הבריות. והנה, שומע צעקות, רואה איזה אישה שם באיזה מחפשת, גזוסטרה, היו קוראים לזה פעם, מהגזוסטרה, צועקת הצילו, הוא מסתכל, רואה ילד הולך לטבוע במים, מהר רץ והציל את הילד. ויש אומרים, יש מוסיפים אגדה, לא יודע כמה שזה מדויק, אבל שידו התארכה והוא הציל את הילד, התברר שזה לא פחות ולא יותר הבן היחיד של המלך של צרפת. והיא המלכה הגיעה לנפוש על שפת הים, יש לה וילה שם, יש לו וילות, מלך. אז הבן שלה ירד לזה, והיא ראתה פתאום מהגזוטרה שהילד מתחיל לבלוע מים ולטבוע, בא רק ידע, הציל אותו. והנה, מיד, באו אמרו, יאללה, תביא את האיש הזה, אמרו, מי זה האיש הזה? יהודי. מה, יהודי? הם אנטישמים הצרפתים, עד היום הם אנטישמים. ידיים, לא, זה... הכל הצדות, פרלה פרנסה וקומפניון דו אסונסון. קשקשים לך. הצרפתים, היהודים שם הולכים בלי כיפה ברחוב, מה יעשו? יוצאים בית הכנסת, שמים את הכיפה בכיס. שאלו אותי כמה זה מותר לכם, על להציל את נפשם. זהו אותם שהם, וגם עכשיו הם נוספו להם ערבים גם, אדום וישמעאל, מינים ממינים שונים, ערב רב ומין דעמה. אז בקיצור, הוא הרב חידאי לקח אותו, אז היא אמרה, תביאו אותו, אמרה, זה יהודי, חשבתי יהודי, יש לו קרניים, יש לו זנב, ומי יודע מה יש לו. קרא למלך, המלך בא, אמר לו, מה אתה צריך ממני? אני לא צריך כלום, אני באתי לפה, של איזו שליחות, אבל אני מבקש, תן לי להיכנס לאקדמיה הצרפתית, שיש לך שם ספרייה, הוא היה איש אוהב ספר, משהו מדהים, ואני רוצה לעיין שם בכתבי היד היהודים שנמצאים אצלכם באקדמיה. נכנס לשם, לא נותן לך שלושה ימים, תשב שם, תלמד מה שאתה רוצה, אבל לקחת סוג כלום, מה לא בסדר. ישב שם שלושה ימים, עבר על 20,000 כתבי יד, ביניהם הוא מצא שוט הרדבז, הרדבז היה לפניו באיזה 250 שנה, רבינו דוד בן זמרה כתב שאלות ותשובות, 8,000 שאלות בהלכה. ישר עיין בהם, הרבה פעמים הוא מצטט, הוא אומר, וזה מה שמצאתי בבית האקדמיה הצרפתי בהיותי שם. זה מאותו מעשה. וככה היה. והיה בניסים, פעם היה ממהר בדרך, והפשירו השלגים, כי הוא הגיע קרקה, הגיע לאירופה, הגיע לפני יהושע, אתה יודע, גדולי העולם היו באותו דור, וקיבלו אותו בסבר פנים יפות, כי שמו יצא למרחקים, גם גדולי אשכנז קיבלו אותו. אז הוא מצטר שם שהרב פני יהושע נתן לי את ספרו, על מסכת יבא מאוד פעם מסכת זו, וכתב לי ברכה. אז הוא בדרך, שם הפשירו השלגים, נהיה מים, והעגלה נוסעת, אמר לה, לא, מי, אמר, אל תפחד, אני קורא, אתה תיסע. הוא אמר פסוקים, והעגלה נעשה על המים ונמשיך על הקרח. משם הגיע למחוז חשצה לשלום. כותב, מספר אחד העוזרים שלו שהיה איתו פעם באונייה, שיום אחד נסע באונייה, והיה יושב שם ומעליהם יש את המזוודות. פתאום היה מיטה שלו פה, פתאום הוא אמר למשרת, תראה, אני רוצה לעבור לשם. אתה תעבור לתא אחר, אני אשב פה. למה? אמר לו, יותר נוח לי כאן. שב פה. אחרי דקה נפל כל המדף עם המזוודות על המיטה. ידע הרב עליו השלום חיה איש קודש קודשים. אי אפשר לתאר. פעם אחת אמר לו המלך, אומרים עליך שיש לך רוח הקודש. אמר לו, לא, אני לפעמים יודע דברים שאחרים לא יכולים לדעת. אמר, תראה, יש הגרלה פה באיטליה, קוראים לזה יא נסיב, יא נסיב, יא מזל, יא מזל. אז הגרלה, אז הוא אומר לו, איזה מספר יעלה בהגרלה? זה הגרלה שנתית, זה לא כמו עכשיו כל שבוע או כל שעתיים, או גרד ובחה. אז הוא אומר לו, זה היה פעם בכמה בשנה, זה פרס ענק. אמר לו, אני יודע את המספר שעליהם קורא לה, אבל אסור לי לגלות. אמר, טוב, אז אמר, אני אדבר, אני אכתוב לך את המספר, אבל נשים אותו בכספת עם חותמת השעבה שלך, אחרי ההגרלה שיפרסמו את הצעות נוציא. כתב לו את המספר, חמש ספרות, כתב אותן, שם את זה בתוך הטבע של הכספת, נעל אותה בכמה מנעולים, עם חותמת שעבה, אני מתחיל לשעמם, אני רואה את. ואחרי זה יצא בבירה למספר, פרסמו אותו, היה בדיוק המספר של רב חידה אמר. ככה היה קדוש, קודש קודשים. נומר, לכבוד רב חידה 250. 500. איזה יופי. כן, 500. נר לכבוד הרב חידה, יש עוד סיפור בדרך. נו, 500. 500 פעם ראשונה. היה לו מקד שהיה הולך איתו. ולא שהיה צריך מקד, אלא חקק עליו שמות הקודש, כסגולה וכמיה, ואיפה שהיה הולך, כל דלת הייתה נפתחת בפניו. ככה היה קדוש. נו, הוא חידר למעלה מ-60 ספר. הרב חידה, 500. נו, 500 פעם ראשונה. מי מוסיף? כל המוסיף, מוסיפים לו. 600. 600. נו, הרב חידה, עליו השלום, זכותו תעמוד לנו ולכם. תמיד, בכל עת וכל שעה. הוא היה בטוניק.